ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפולני אומר לאנגלי, אני מאמר שהוא ייפול. האנגלי אומר, לא ייפול. הם מאמרים $10, האדם נופל. האדם לא נופל. אחרי הסרט הפולני משלם לאנגלי, אומר, אני צריך להודות לך, ראיתי את הסרט בכפר. אז האנגלי שואל אותו, אם ראית את הסרט כפר, אז איך אמרת לא נכון? הוא אומר, חשבתי שהפעם הוא ייפול. מה שטוב לפולני הוא שכשהוא רואה את הסרט פעם שנייה, הוא במתח. כי לא יודע מה יקרה פעם שנייה. כשאנחנו קוראים, לומדים תנ"ך, אנחנו לומדים על סיפור של משה בתיבה, ששמים אותו במים. אנחנו צריכים לפחד. אנחנו לא יודעים שהוא ינצל וזה. וכששומעים שבת פרעה יורדת, אנחנו לא אומרים, זה צדקת, תעזור כאן, אנחנו אמורים לחשוב, אוי ואבוי, בת פרעה זה רע מאוד. מקווים שהיא לא תראה את התיבה. כתוב והיא רואה, אוי ו... מקווים שהיא לא תוכל להשיג, כתוב שהיא משיגה. מקווים שהיא לא תבין שזה יהודי, כתוב שהיא מבינה שזה יהודי. אכלנו אותה. ואז כתוב שאם מרחמת על ילד, אנחנו צריכים להיות מופתעים ולהבין שיש פה נס. הבעיה שלנו, אין פה נס. זה בת פרעה, לא צריך לדאוג מרים, הכל יהיה בסדר. מסיימים בתיבה, זה בת פרעה, בסוף ננצח, הכל יהיה בסדר. מי שמכיר את סוף הסרט של מלחמת יום הכיפורים לא יודע להעריך את הסכנה שהייתה בראשית הסרט. כשלומדים תנ"ך, אנחנו צריכים לנסות להרגיש את מה שיש למי שלא יודע מה הסוף. עצוב שמה שאמרתי, יש לך בראשית הפרשה, אדם בא הביתה, הוא רעב, מבקש מאח שלו שמבשל, אפשר לתת לי קצת? מה תיתן לי? מה אתם קוראים לי? מכאן הסטיגמה של היהודים כאנטישמים של היהודים וזה, לא מוכנים לעזור, זה רק מה תמכור לי, מה תיתן לי. ואז בסוף הפרשה, אבא רוצה לתת ברכה ליעקב, לעשיו. יעקב נכנס, מרמה את אביו. יצחק משתמש במילה במרמה. מרמה את אביו. ואז עשיו מגיע בסוף, אבא שלו אומר, תן לי גם ברכה אבי, אין לי ברכה בשבילך. מי שקורא את האובייקטיבית, אולי יכול לחשוב, יעקב לא נראה כל כך טוב, ועשיו נראה פה קורבה. אני חושב שהתשובה יש בראשית הפרשה. זה פסוק מפורש, שאיכשהו נבלע בתוך הסיפור ולא כולם יודעים להדגיש אותו. כתוב בסוף פרק חף ג', סוף הסיפור של הבכורה, של העדשים, ויעקב נתן לעשיו לחם נזיל עדשים, ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה. זה פסוק מאוד ייחודי, כי בדרך כלל התורה לא מכריזה על השיפוט. היא לא אומרת אבימלך לא היה טוב כאן, זה לא בסדר. היא לא אומרת אברהם עשה משהו גדול, תמחה כפיים. התורה מספרת לך ומשאירה לך להחליט ולשפוט ולהבין שהוא טוב והוא רע וזה נכון וזה לא נכון. ולכן בהרבה פעמים יש מחלוקת. כשאברהם ירד למצרים ואמר ששרה אחותו, אפשר להבין שזה עמידה בניסיון, ואפשר להבין שהוא טעה. הרמב"ם אומר חתך חטא גדול. יש מחלוקת. למה יש מחלוקת? כי התורה לא אומרת, התורה מדברת. אפשר לספור ביד אחד את המקומות שהתורה אומרת תדע, זה לא היה טוב, זה לא בסדר. ופה התורה אומרת בצורה ברורה וחריפה מאוד, ויבז עשיו את הבכורה. אז המשמעות של הפסוק הזה היא ש תבין, הוא לא ראוי לזה. הוא לא ראוי לזה. לא צריך להיות בעדו, לא צריך לרחם עליו, לא באופן אישי, רחם עליו, לא לחשוב, הנה, לא הגיע לו מה שאתה צריך להגיע לו. זה לא מגיע לו, הוא לא ראוי לזה. התורה אומרת לך. כל כך הרבה פעמים שאני שומע אנשים אומרים, אומרים פרשת תולדות ועשיו וזה וחז"ל עושים לו זה ורק בסדר, תגיד מה שאתם רוצים, אבל זה התורה, זה לא חז"ל. יש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא? אין בעיה. תבינו, רוב האנשים שיש להם בעיה עם הרבנים, יש להם בעיה עם חז"ל, זה בגלל שיש להם בעיה עם הקדוש ברוך הוא. לא רוצים לנסח את זה כך. מי שאומר התורה, החז"ל לא שוויוניים, התורה לא שוויונית. אבא, בעל, יכול להפר את נדרי אשתו וביתו. זה תורה, זה לא רבנים. ירושה, זה תורה, זה לא רבנים. אנחנו לא נגיד שאנחנו נגד התורה, הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שמוכנים להגיד שהם נגד התורה. צריכים לתקן את התורה. לא לתקן. צריכים להמשיך לפתח את התורה. הייתי בקיץ באיזשהו מקום, שמעתי איזה אדם, אני לא רוצה להגיד רב, הוא קורא לעצמו רב, אבל לא רב. אדם שמלמד משהו, אפשר לקרוא לזה תורה, לא יודע. והוא מדבר על הדין של כהן. כהן יש לו שבעה קרובים שהוא יכול להתאמה אליהם, נכון? יודעים מי הם הקרובים? אבא, בן, אשתו, אח, כן? שואלת הוא אחד מהחניכים. אפשר לשם את החניכים, הם קורבנות. מה קורה לכהן הומו שיש לו בעל? מותר לו להתאמה לבעל? אז במקום להסביר לו שאין דבר כזה, הוא אומר לו, זה באמת בעיה. התורה תצטרך למצוא פתרון רגיש לזה. מה זה התורה? כמובן, אנחנו עושים לתורה למצוא את עצמה במקום במאה ה-21, כי היא לא הצליחה אלפי שנים למצוא את עצמה. אנחנו צריכים לעזור לה. אני מבין, כל מי שמרגיש שהוא צריך לעזור לתורה, אנחנו צריכים לעזור לו, אבל אי אפשר. מי שחושב שהוא מבין, אוקיי. מכל מקום, כתוב במפורש, ואיבז עשיו את הבכורה. אבל השאלה נשארת במידה מסוימת. אוקיי, יודעים שהוא איש שלא ראוי לזה. אבל למה לא? תסביר לי למה לא. מה כל כך רע בעשיו? טוב, אז אנחנו יודעים את כל מה שחזל אומרים וזה, אבל האם יש משהו בתוך הפסוקים? התורה רק אומרת את זה בלי לתת לך שום אינדיקציה? כמובן אנחנו צריכים לחפש בתוך הסיפור הראשון הזה מהם חישובי עשיו, ומצד אחד החישובים שלו נשמעים די ספירים. ויאמר יעקב נחרח היום את חורתך לי, ויאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בחורה. אני מבין מה שהוא אומר, מה אכפת לי אם יהיה כתוב לי על האבן של הכפורה יהיה כתוב היה הבחור. למה נפקא מינה? באמת, שיהיה לי פה קובד, שיהיה לי פה איזה... זה, מה נפקא מינה? חזקוני אפילו אומר, זה יהיה עוד 400 שנה עד שנחזור לכאן ונבנה בית מקדש ויהיה איזה נפקא מינה. כי ידוע, דור רביעי ישוב הורינה. אם היה מחר, אין נפקא מינה. אז הנה, אני עייף, אני מרגיש שאני הולך למות. שאני אוכל משהו להחזיק את עצמי. הוא טעה, זה לא נכון, אבל כל כך רע. ויבז עשיו את הבכורה, כאילו מה פה אין? אז אני חושב שאפשר להבין את זה על ידי הדברים שחז"ל אמרו כאן, כדי לתת קצת נופח לסיפור הזה, על בסיס מה שהתורה הדגישה בסיפור הזה. התורה לא מרבה לדבר על אוכל. תשאל אותי, מה דגני בוקר שאברהם הכי אהב? לא יודעים. של יעקב יודעים. מה היה הדגני בוקר של יעקב? התשובה היא צ'יריוס. תכף נראה למה. מישהו יודע למה? תכף נראה. אבל לא, אברהם ויצחק לא יודעים. פה בסיפור הזה התורה מדגישה פעמיים במה מדובר. ויזד יעקב נזיד, בראשית הסיפור, ואז ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. למה התורה מדגישה את הנזיד הזה? חזל כידוע רש"י מביא את זה, אומרים שיעקב בישל נזיד עדשים כי זה היה בשבעה של אברהם אבינו, אברהם נפטר. דרך אגב, כך אפשר להבין למה עשיו חושב על המוות. הנה אנוכי הולך למות. למה הוא חושב על המוות? כי הוא רואה שאברהם אבינו מת. השאלה היא איך אנחנו מגיבים על המוות. התרבות המערבית אין לה תשובה למוות. זה בעיה. החיים שלנו והרגשת השווי והמשמעות, החיים וזה, אנחנו איכשהו מדחיקים את תופעת המוות. פה הם רואים את זה בפנים, אברהם מת. איך אנחנו מגיבים לזה? אז עשיו אומר, הנה, מה זה שווה? אברהם בנה פה עולם שלם, הנפש שעשו בחרן ושינה וחילה, ועכשיו הוא מת כמו כלב, כמו שכתוב בקורא לפרח הבא. אז מה זה שווה? חז"ל אומרים שהוא היה עייף. שוב, למה כתוב? וגם הוא אומר בעצמו, כתוב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ואז הוא אומר, הליטי לי נא מן האדום, האדום הזה כי עייף אנוכי. אמר, עייף, עייף, עייף. חז"ל אמרו, הוא היה עייף, כי הוא הקדיש את כל היום לחטאים. באותו יום מרג ואנס ו... כאילו פירק את הכל. למה? הרגיש עם אברהם, אז זה מת. כאילו כתוב שאברהם ונמרוד מתו באותו יום, אז הוא אמר, אוהבי ושונאי מתים באותו יום. אז אין משמעות לכל הדברים האלה. אפשר להוסיף לזה, זה לא רק עייפות מחמת ההשקעה הפיזית, גם עייף מה... עייף מה... עייף מכל האמורות האלה. ויעקב לבשל נזיר עד השם. מה המשמעות של הדבר הזה? גלגל הוא בעולם. יעקב מגיב למוות באופן הפוך. תשמע, אנחנו מתים. השאלה, מה משאירים אחרינו? האם אנחנו משאירים יותר טוב לאלו שיבואו במקומנו? האם אנחנו דואגים למצוא להיות חלק ממשהו משמעותי? האם אנחנו דואגים להיות חלק מהשלשלת של אברהם ויצחק? ולמסור לילדים, דרך אגב, זה לא נושא, אולי נדבר על זה יותר פרשת ויחי. רואים שם את התחושה הזאת של יעקב, גם בקשר לילדיו ונכדיו. פה יש לנו תשובה למה יעקב נכה. פה יש לנו תשובה למה יעקב נכה. לעומת עשיו. וזה כמובן מאוד משמעותי למי שרוצה לראות את עצמו כבן של אברהם, יצחק ויעקב. האם בן אדם נותן למוות להשמיט את הבסיס של האמונה בחיים, את משמעות החיים, או בן אדם משתמש במוות כדי להבין שהוא צריך לנצל את העולם הזה כדי לבנות בצורה הנכונה ונבונה ביותר? ואני חושב, דרך אגב, שהרעיון הזה תמונה, נכון? הרעיון הזה זה תמון בראשית הפרשה. איך בראשית הפרשה? אז קודם כל, מה השם של הפרשה? תולדות. המילה תולדות מופיע בהרבה מקומות בספר בראשית, שדרך אגב, התורה לא קוראה לספר הזה את ספר בראשית. איך התורה קוראה לספר? מה? התורה. איך התורה קוראה? מה? איך התורה? זה בספר שמואל, כתוב ספר ישר וחזר מבראשית. איך ספר בראשית קורא לעצמו? מה, צריכים ללמוד את הפרשות? תסתכלו בפרק ה' פסוק א'. תגידו למה, ראובן תיארגן מחליט? אני לא מחליט כלום, זה בתוך הפסוקים. פרק ה' פסוק א'. מה כתוב במבוא לספר? מה כתוב? תקרא. זה ספר תולדות האדם. תורה קורא לזה כך. וזה היסוד של הספר, השלדון של הספר, תולדות, יש הרבה תולדות. זו הפרשה היחידה של כתובת, והדגש שיש בהמשך הפסוק הלכאורה כפול מיותר. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. בואו נעצור שנייה. יצחק בן אברהם, מי הוליד אותו? אם כתוב יצחק בן אברהם, מה? אברהם. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, מה ההמשך? מה החידוש? אז מה השידן החידוש שפלסטר פנה וזה? בפשטות, מה הדגש כאן? יש פה המשכיות. יש פה בן שמזדהה עם אביו ויש פה אבא שמזדהה עם בנו. אפשר להשוות לתולדות שהוסקו ממש לפני כן בשביעי של פרשת חיי שרה. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, כן, אשר ילדה הגר מצבית שפחת שרה למצרים. זה משהו אחר. דבו נולד לאברהם, זה לא אותה רמה. אז בראשית הפרשה כבר הוא נולד, וזה הבסיס לאותו דבר ידוע ואולי מפריע קצת שיש בדברי חז"ל על התפילות. כתוב, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויתר לו השם. השם נהנה לתפילותיו. למה לא תפילותיו? אז מה חז"ל אומרים? אינו דומה תפילה של צדיק בן צדיק שצדקת בת רשע. זה נפיר לנו. אפשר לא להפוך, נכון? דווקא הצדקת בת הרשעים, יש יותר סיבה להתחשב בה, נכון? וחזל אפילו אמרו את זה על הפסוק שלפני כן. מה כתוב פסוק חף? ויהי יצחק בן אברהם שנה בכתורת מפקע בתולה הרמי מפדן הרם אחות לבן הרמי. למה מספרים את כל היחוס? סיפרנו כבר, אנחנו יודעים כבר. התשובה היא להגיד שפחה שלא הושפע. או? בל תשובה! התשובה היא, יש גדלות בבל תשובה. זה צריך לקבל הרבה שפה. אבל תפילה זה עניין של הקשר והמשך. איך אנחנו יודעים את זה? שתפילתנו אמורה להדגיש את ההמשכיות. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו. זה לא מספיק. אז אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. כך אנחנו פונים. כך הבסיס להיענות של הקדוש ברוך הוא. יש גדלות בצדיק, צדיק בן רשע, הוא יקבל הרבה מאוד שכר, אנחנו צריכים להעריך את זה. אבל תפילה, זה הדגש בראשית הפרשה הזאת. שאלות, רצית להגיד משהו? כן, אז למה אני אומר שהדגן בוקר של יעקב היה צ'יריה? אני אומר, אילו היו לו צ'יריה, לא היה צריך לבשל עדשים. והפוך, למה עושים צ'יריה? כי יודעים שיש בזה מסר מאוד גדול, אז עושים משהו. כן. מה? כן.
אז לכאורה אפשר להגיד גם, לכאורה, שיעקב גם כאילו יש לו איזה חלק מזה.
אפשר להגיד הרבה דברים, אבל התורה לא אומרת. עכשיו אנחנו יכולים לשאול למה לא. שנבין, זה לא איזה וורט שאני אמרתי, זה התורה. אתה אומר, תשמע, התורה אומרת, אבל אני שואל שאלה, אפשר לשאול שאלה. יעקב כנראה מבין שעשיו לא רואה לזה. הוא רוצה לנצל את המצב כדי לסדר את העניין.
אני חושב זה גם... מבחינת יעקב,
הרי
זה לא
היה אומרים
שגם
כנראה שלא. יש ביטוי שלפעמים אומרים בצורה ניגודית, האם המטרה מצדיקה את האמצעים? מה התשובה? לפעמים עוברים להגיד לא, לא, לפעמים כן. בואו יש את זה בצורה קרואה יותר בהמשך פרשה. זה משחקי ילדים לעומת מה שיש בהמשך, נכון? אוקיי? יחד יש עוד מסר בסוף הפרשה. לפעמים צריכים לעשות דברים קשים, הם נכונים, אבל לא הכל ברור אחר כך. זה לא דיסני, כן, סוף שמח, וכולם עושים איזו חתונה ונהנים. לפעמים הסוף הוא לא משהו מהנה, הוא לא משהו פשוט. יעקב לא יראה את הוריו, לפחות לא את אמו, שוב בחייו. זה טרגדיה, נכון? אבל לפעמים זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה לא תמיד בברדים. בוא נוסיף עוד כמה הערות קטנות חשובות פה ראשית הפרשה. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. מה זה לנוכח אשתו? מה שאומר חזר, מה? הוא התבלה בפינה הזה וזו, והוא התבלה בפינה הזו. כן? השאלה היא כמובן, מה המשמעות? מה המשמעות של זה? אתה שואל כאילו דוגמה של השאלה, כאילו מה אנחנו, ברור שאין בעיה בזה כי אין פה מקדש וזה וכו', אבל למה עשו ככה? אז הראשונים האחרים מסבירים את המשמעות של הדבר הזה. הם אומרים שהם התפללו אחד מול השני, כי בעצם התפללו אחד על השני. מה הפירוש התפללו אחד על השני? אז הראשונים אומרים את זה בצורה מחודדת בקשר ליצחק. לכאורה יצחק אין לו עמד להתפלל. למה אין לו עמד להתפלל? הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה לו זרע, כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא יודע שיהיה לו זרע. זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אבל מה הוא מתפלל? אז הראשונים אומרים, וכך במדרש הוא התפלל שהילדים יהיו ממנה. הוא התפלל על אשתו. ורבקה שלמדה ממנו התפללה כל ילד שיהיה לי שיהיה ממנו. איזה... מה? היא אמרה שאם יהיה, אני רוצה שיהיה ממנו. אני לא...
זה לא תפילה.
מה?
זה לא תפילה של תפילה. זה רק ידע שהיא לא יהיה
בנפילה שיהיה. זו תפילה אחרת. זה לא שאני יודע שיהיה לי. אם יהיה, בסדר. רואים מפה משהו מאוד מאוד חשוב. לא רק לנימי תפילה. ידעו, אני אומר בקמת הפצד י' המתפלל על חברו נהנה תחילה. אני רוצה להסביר את הגמרא הזאת דקה לפני שנחזור לזה. למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מה שאתה רוצה? הקדוש ברוך הוא גופי שלך, אתה רוצה, הוא אני צריך לתת לו, הוא רוצה, הוא... יש פה ביליוני אנשים שרוצים כל מיני דברים. יש פה חקירה. למה אתה רוצה את זה? אני, אתה רוצה את זה כי אני רוצה שיהיה לי. אני רוצה את זה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. אני רוצה שיהיו לאנשים יותר יכולת, יהיו לאנשים ברכות. אני רוצה הקדוש ברוך הוא רוצה. רחם נא ישראל הנחלה, ירושלים עיר הנחלה וכו'. מה נפקא מינה של החקירה הזאת? אם אתה רוצה את זה, כי אתה רוצה את זה, אני רוצה את זה. אתה רוצה את זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו ברכות. אז אתה רוצה רק לעצמך, נכון? אתה רוצה שכולם יהיו, נכון? יש לי בעיה, אני רוצה שכולם עם הבעיה הזאת הקדוש ברוך הוא תפתור. מי שמתפלל לאחרים נהנה תחילה. אבל יש פה משהו יותר מזה. אחד מהאתגרים הגדולים ביותר בנישואין, אולי האתגר הגדול ביותר, זה שבן אדם מרחיב את זהותו מאחד לשניים שהם אחד. היכולת לראות את עצמי בהקשר מסוים של והיו לבשר אחד, שאני עם מישהו אחר, אנחנו בעצם אחד, ומה שאני רוצה זה מה שאני רוצה ביחד. יש את הסיפור המפורסם של הרב אריה לוין עם הרגל, מכירים? הרגל של אשתי כואבת לנו. אם היא לא מצליחה, אני לא מצליח, אני רואה את עצמי כחלק ממקשה אחת. הילדים שלי שיהיו ממנה. זה מה שנציבים אמורים להיות. וההרחבה הזאת מהותית ליכולת לבנות בית כזה. עוד הערה. מה? כן, אמרתי לכן זה שונה. אמרתי, זה לא זה, זה אלף, זה רמה אחרת. אולי השאלות הגדולות ביותר בפרשת הודות, השאלה הראשונה ששאלנו, מה הסיפור הזה עם יעקב? השאלה השנייה היא על הפיצול בין רבקה ויצחק בקשר לילדים. מה כתוב? ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אז כולם דנים בחלק הראשון של הפיצול. למה יצחק אהב את עשיו, הוא לא הכיר, כן הכיר, עד כדי כך שנאמר כי צייד בפיו, הכוונה שהוא רימה אותו. אוקיי. אבל אני חושב שהשאלה הגדולה יותר היא בקשר לחלק השני של הפיצול. כי לא כתוב מה? ורבקה אוהבת את יעקב. למה? יש פה חוסר שוויון בפרט. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. חסר פה משהו, נכון? אני חושב שהסיבה שחסר פה משהו הוא כי זה צריך להיות ברור למה. מיד אחרי שכתוב שבתה רבקה אשתו, כתוב ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם. יש פה גדלות. יש לכם, פעם היה לכם כאב בטן, הלכתם לדרוש את השם, שואל אותו, תשמע למה זה קורה לי, מה אני אמור לעשות, איך אני אמור לתקן את עצמי, לוקחים כדורים וממשיכים הלאה, נכון? זה בן אדם שיש לו בעיה ורוצה לחשוב מה המסר. עד כדי כך, אם כן למה זה אנוכי, למה אני חי? דרך אגב, גם הבן שלה משתמש באותם מילים. איפה? הנה אנוכי הולך למות ולמה לי, למה זה לי בחורה? היא משתמשת בזה כדי להבין משמעות, הוא משתמש בזה כדי לסלק משמעות. וכיוון שהיא פונה, הקדוש ברוך הוא אומר לה, שני גויים בבטנך, שני רמייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. מי זה, מה זה צעיר? צעיר, יודעים לתרגם, נכון? אז מה זה רב? אם רב יעבוד צעיר, מה זה רב? המבוגר יותר. נאמר לה בצורה מפורשת על ידי הקדוש ברוך הוא. רב יבוא תראה, יש שאלה למה היא אהבה את יעקב? התורה צריכה לפרט למה היא אוהבת את יעקב. אתם יודעים למה? התורה לא מספרת. ואני חושב שזה הרקע לדברים המפורסמים של אונקלוס. זה לא איזה אחרן של המאה ה-19. אונקלוס אומר, כשרבקה באה ליעקב להגיד לו לחפש קיסר ולחפש את הברכה, נאמר לי בנבואה שברוח הקודש אתה צריך לעשות. איפה הרוח הקודש הזה? אנחנו כתוב בתורה. כתוב, רבי אבות צעיר. היא הלכה לדרוש, היא הבינה שיש מסר בזה, שהיא אחראית על המסר הזה, והיא מובילה את זה. שאלה שואל, למה היא אמרה לי יצחק, לא אמרה לי יצחק? אוקיי, אלו שאלות ספקולטיביות. אבל מבחינת מה שמניע אותה, אנחנו יודעים. וכמובן, המסר הוא שאנחנו צריכים לחפש את המשמעות בדברים שקורים לנו, ולדעת לפעול לפי המשמעות הזאת, לפי ההבנה הזאת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.